שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי, ללחוץ על פאלו ולדרג אותנו. ואם אתם שומעים אותנו באפל ויש לכם חיבה אלינו, תנו לנו איזה דירוג טוב.
בדיוק.
מה העניינים?
וואלה טוב.
מה שלומך?
ימים סוערים, אולפן קוזי.
וואלה כן.
אנחנו ככה...
עברנו ממקום למקום.
משנים אווירה.
אנחנו עושים פה איזשהו אירוע חגיגי לפרק 20.
וואו.
באמת הייתה איזו הפסקה קטנה, חזרנו וגדול. היום נדבר על תפקיד ה-Business Operations. אנחנו נראיין את עדי ינקוביץ' שעובדת בסייבר ריזן, חברה שעוסקת בסייבר הגנתי, שמתמחה בהגנה על נקודות קצה וסביבת ה-IT בארגונים שונים. אז קצת על הלוז של היום, נדבר בהתחלה על קצת על סייבר ריזן והתפקיד ביום-יום, לאחר מכן נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד ה-Business Operations, ולמה דווקא את התפקיד הזה, ובסוף כמובן המאני טיים וטיפ לסיום. אז נראה לי שאפשר להתחיל.
Let's go. מה קורה, עדי?
מעולה, איזה כיף.
כן. תענוג.
איך אני רדיופונית? כי בחוויה שלי אני לא.
באוזניות שלי, כן.
אוקיי, מעולה.
אז בואי ספרי על עצמך קצת בקצרה.
אז היי, אני עדי. אני אספר קצת על ההיסטוריה שלי ואיך התחלתי.
Go for it.
אז התחלתי במקום חביב אינטימי שנקרא סין. כן.
מעט אנשים.
מעט אנשים. למעשה למדתי כלכלה ומזרח אסיה, למדתי לימודי סינית מתקדמים, ואחרי התואר החלטתי לטוס לסין, ללמוד שם בבייג'ין, באוניברסיטה, להמשיך ככה עם הסינית. אחרי שנה בסין... באמת נקראתה לי איזושהי הזדמנות מדהימה, הייתה באותה תקופה חברה ענקית גלובלית, שנרכשה על ידי תאגיד סיני ענק, באמת במיליארדים, חברה שההנהלה שלה הייתה ממוקמת בישראל, ובעצם זכיתי להצטרף לצוות האינטגרציה, לעבוד עם מי שהוביל את המהלך הזה, ובעצם להבין איך בונים חברות בת בסין, איך מאחדים את כל האופרציה הסופר סופר מורכבת הזו. עשיתי את זה כמה שנים, חלק מהזמן באמת עשיתי ככה רילוקיישן לסין, וגרתי שם, עשיתי את זה חלק מהזמן מהארץ, והייתה חוויה באמת אדירה.
נשמע מטורף.
באמת. חוויה הזויה, עבדתי גם בתאגיד של המפלגה הסינית, הייתי הולכת לאירועי חברה של המפלגה הקומוניסטית, עושה טי-צ'י בהפסקת צהריים.
מקווה שישרו לנו לשדר את המפלגה הסינית.
אין לדעת.
עדיין לא יודעת עברית.
זה לא מדינות אחרות, אז נראה לי שזה בסדר.
כן.
כן, ואז באמת אחרי כמה שנים רציתי ככה להתמקצע, הלכתי יותר לעולמות של אנליטיקס וניתוח נתונים וכל מיני עולמות של תכנון, עשיתי כל מיני תפקידים גם בניהול פרויקטים גלובליים בארץ, בסין, קצת באירופה, סיבוב סופר סופר מעניין בארגון שבאמת אפשר לי להתפתח פה במשך 8 שנים. אחרי 8 שנים הגעתי לסייבר ריזן והצטרפתי לצוות הביזנס אופריישנס שהתהווה באותה תקופה בארגון.
מגניב. אז בוא נדבר באמת על סייבר ריזן קצת, מה המוצר, מה החלק שלך שם.
מעולה.
ונמשיך משם.
אז סייבר ריזן היא חברה שמתעסקת בסייבר הגנתי. בפשטות, מה שאנחנו עושים זה להגן על ארגונים מפני תקיפות סייבר מתקדמות. במילה אחת על הטכנולוגיה, הפלטפורמה שלנו בעצם אוספת מידע מכל יחידות הקצה והסביבה בארגון, בזמן אמת, והיא מנתחת את כל המידע בשרתים שלנו. יש לנו Machine Learning ו-AI, כל מיני יכולות סופר מתקדמות.
Yes.
במידה ואנחנו מזהים אירוע זדוני, הפלטפורמה שלנו בעצם מקפיצה התראה, שמסבירה באופן נגיש ויחסית פשוט מה קרה, איך השתלשל אירוע התקיפה. בגדול, באופן כללי, בעולם הסייבר ההגנתי, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין חומה שהיא גבוהה מספיק כדי לעצור 100% מהתקיפות.
כן, תמיד יהיה איזשהו מקום שאפשר, תמיד יהיה אקר שיתקוף מספיק טוב כדי למצוא את הפרצה.
בדיוק, ולכן אנחנו בעצם מבינים שמעבר ליכולת שלנו לזהות ולהגיב לתקיפות במהירות, אנחנו גם מבינים ויודעים איך לחסום את ההתפשטות שלהן בארגון, כלומר, מעבר לזיהוי, אנחנו גם חוסמים ועוצרים תקיפות סייבר.
הבנתי, גם תופסים וגם מונים באיזושהי צורה.
עושים איזושהי הגנה שהיא הוליסטית, על כל הסביבה. אני אגיד בשתי מילים על החברה, חברה שצמחה מהר מאוד, כבר היום היא מונה כ-1,500 עובדים ברחבי העולם, סייטים בארצות הברית, אירופה, יפן, מרכזי פיתוח עצומים בישראל, פותחים סייט בבאר שבע, ממש מרגש. תקופה באמת מרתקת להיות בארגון הזה.
מגניב. ובוא נדבר על החלק שלך שם.
אוקיי, אז אני למעשה בצוות ה-Business Ops. הצוות הזה בעצם, ממש ציינתי קודם ככה, בקצרה, על זה שהחברה צומחת מאוד מהר.
כן.
ועם ההבנה שיש כאן איזשהו תהליך, מעין גיל ההתבגרות על סטרואידים, אני מניחה שהרבה ממי מהמאזינים שלכם, מכירים את זה בארגונים שלכם, סטארט-אפ קטן עם חבר'ה, ופתאום הדבר הזה נהיה מפלצת, שהיא גלובלית והיא מורכבת, ויש המון סטייקולדרים. וגם אם כל מחלקה עושה ממש מצוין את התפקיד שלה, עדיין צריך מישהו שיסתכל על התמונה הרחבה, ויבנה תשתיות, ויחבר אותם, ובעצם יעזור לארגון ללכת את גיל ההתבגרות הזה, להוביל את הצמיחה בצורה שהיא בוגרת, ולהפוך להיות החברה הזו שאנחנו חולמים להיות.
מגניב. אני מניח שאת מדברת על צמיחה עסקית יותר, נכון? ביזנס או תשתיות עסקיות, או לאו דווקא.
אז אני אדגיש ואומר, התפקיד הביזנס אופסי הוא תפקיד שמתעסק בפנים, הוא תפקיד פנים חברה, פנים ארגוני. כלומר, הצמיחה יכולה להיות, היא כמובן נגזרת מצמיחה עסקית של הלקוחות ושל הביזנס וההתפרסות הגלובלית, אבל היא גם נוגעת לצמיחה שלנו ברמת עובדים. סייבריזן, הארגון הכפיל את עצמו בשנה האחרונה מ-700 עובדים, ובפתיחת השנה אנחנו 1,500, שזה ממש מיינד בלואינג. ולצמיחה שהיא באמת כזו משמעותית, יש מחיר וצריך באמת איזשהו
לתת את המענה.
אז זה לא רק לתת את המענה, כי הרבה פעמים אתה לא בדיוק יודע, אתה
כן,
מגייס,
אתה, לא יודע מה
אתה מביא המון המון אנשים, כי יש השקעות ויש לקוחות והביזנס מעולה, ואתה לא יודע בדיוק מה הבעיות שנוצרות לך. אז צוות הביזנס אופס הוא צוות שמסתכל בראייה רחבה, על כלל הארגון, על כל מיני מחלקות, והרבה פעמים מזהה בעיות שאנחנו אפילו לא יודעים לקרוא להם בשם, הוא ממש ממשיג אותם, ואז הוא מתחיל to projectize them.
לתקוף אותם.
בדיוק.
אז בואי תספרי לנו באמת ככה על התפקיד ביום-יום, על מה בטח לסוסים כדי לפרוט את זה ככה, שנבין קצת יותר איך זה נראה ביום-יום כל הדבר הזה.
מעולה. אז אני אספר על הביזנס אופס בסייבריזן בכלל, ועל התפקיד שלי בפרט, בתוך הארגון. בתוך הביזנס אופריישנס יש פונקציות שהן מאוד ברורות, פונקציות שעוסקות בתכנון ואסטרטגיה, בניהול פרוגרמות ופרויקטים, אקוסיסטם, כל מיני תפקידים שהם חוצי החברה והם תשתיתיים. ספציפית מה שאני עושה בארגון, כשהגעתי לפני 3 שנים, החברה היו לה צרכים מאוד מאוד שונים. כלומר, היינו הרבה יותר קטנים ועשינו ככה הכל מהכל. גם יש הרי אנשי אופרציה במחלקות, כולכם מכירים, Sales Ops, Delivery Ops, Product Ops, כל הדבר הזה היה ממש בהתהוות. אז הצוות שלי בעצם עסק ועוסק וצוותים מקבילים בבנייה של כל הדברים הללו, של אינקובציה של דברים שהארגון צריך. אז אם בעבר, לצורך העניין, אני התעסקתי לפני 2-3 באיך מתכננים, איך בונים תשתית של אסטרטגית, של תוכניות אופרטיביות, של מדידה, ואז בנינו מחלקת תקשורת פנים וניהול פרויקטים, היום אני בונה דברים חדשים. אני ספציפית מתעסקת במרכזי הפיתוח שלנו, שנמצאים בתל אביב, באר שבע, מזרח אירופה קצת, ובעצם פותרת כל מיני בעיות שנוגעות לעולם הזה, לגוף שבאמת הכפיל את עצמו, עם המון המון עובדים חדשים שהגיעו ברימוט, ועם כל מיני פערים שהארגון צריך ורוצה לטפל בהם.
האם צריך שיהיה, נגיד אני ביזנס אופס, האם אני צריך להיות מתמחה באיזשהו טכנולוגיה מסוימת, באיזשהו דבר מסוים, כדי להיכנס לאיזושהי נישה בתוך החברה, או איזשהו משהו שצומח?
אז ביזנס אופס זו חיה מוזרה. זאת אומרת, דיברתי על זה עם מישהו מהצוות שלי, ואמרתי לו שאנחנו קצת פלמינגו כתום בארגון. זה לא לגמרי ברור הרבה פעמים מי אנחנו ומה אנחנו, כי לפעמים אנחנו ניגשים לאיזושהי בעיה, ואז מתחילים רגע לפרק אותה. אני חושבת שאנשי הביזנס אופס הם אנשים אופרטיביים במהות שלהם, שגם יודעים לראות את התמונה הגדולה, ככה להסתכל על הבעיות בצורה שהיא מאוד הוליסטית, ולחבר כל מיני נקודות ובעיות ודברים שהם רואים, ולאפיין אותם ולהביא אותם לכדי פתרון, אבל כן. לעזור לארגון להצליח. כן. כלומר, לא להסביר לארגון מה נכון, אלא ממש לקחת את המחלקות ולסייע להן להגיע לפתרון.
ובעצם, כן.
דיברת באמת על מחלקת הפיתוח, שאתם רוצים להרחיב אותו. את יכולה לתת איזושהי דוגמה ככה שנוכל להבין מה ביזנס אופס עושה שם?
אז פרויקט, אני אתן דוגמה לפרויקט שאנחנו ממוקדים בו עכשיו. אנחנו בעצם, סיפרתי על זה שיש לנו מאות מפתחים, ואנחנו מנסים להבין את ה-ROI, את ה-Return on Investment של כל הגוף הזה. אז אנחנו רואים דאטה, בכל מיני מקומות בארגון יש שיעים של דאטה. אנחנו רואים איך מאות האנשים בפיתוח, על איזה קווי מוצר הם עובדים. ואז אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים איזה פיצ'רים הוציאו, ואחר כך אנחנו מסתכלים על דאטה של הפרודקט, ואנחנו רואים יוסד של לקוחות, ואז על דאטה שנמצא בכלל בסיילספורס של המחירות, ורואים איזה לקוחות הגיעו בעקבות הפיתוחים שלנו. אבל הדאטה הזה הוא לא מחובר, אז בעצם פרויקט שאנחנו עובדים עליו עכשיו, הוא לקחת את הדאטה הזה שבאמת פרוס בכל מיני נקודות, ולייצר תשתית ארגונית שתחבר אותו. אנחנו לא הבעלים של הדאטה, אבל אנחנו כרגע עובדים עם כל המחלקות על ייצור תשתית, ואז בעצם מכל הדבר הזה, הרעיון הוא לייצר תובנות שהן משמעותיות, כלומר, שמנהל המוצר או שמנהל מחלקת הפיתוח, יצליח להבין איך הוא צריך to better allocate את האנשים, את הצוותים שלו, כדי להביא לתוצאות יותר טובות.
מדהים. אז זה כאילו נשמע לי ממש כמו סוג של עבודה יזמית בתוך ארגון. זה משהו שאת מתחברת אליו, או שזה לגמרי משהו מוזר מה שאמרתי עכשיו?
במידה רבה כן. זאת אומרת, לא מזמן ראיינתי מישהי, והיא שאלה אותי קצת על job description, ואמרתי, אז פשוט הארגון היחיד שאת לא תקבלי בו איזה
job description
מובנה. כן. המון מהפרויקטים הכי גדולים שהתעסקתי בהם בסייבר ריזן, הם היו דברים שככה עלו לי בעקבות שיחות, בעקבות זה שחייתי את הארגון, ודיברתי עם המון סטייק הולדרים, ואז בעצם, אני מדמיינת את זה כמו איזה כדור צמר, זאת אומרת, היה זה שלב שאמרו לנו, תשמעו, אף אחד לא מבין מה קורה בארגון, אין טרנספרנסי, ממש ככה בתחילת הדרך, וזה היה באמת חלק מהעניין הזה, שפעם כולם היו ככה באיזה WeWork נחמד, וחבר'ה, כן. וידעו מי עוזב ומי מגיע, ופתאום הדבר הזה הוא עצום. ומתוך כל השיחות האלה, בנינו מחלקת תקשורת פנים, שהתחילה להבין איך דאטה אמור לזרום בארגון, איך מתקשרים שינוי ארגוני, איך בונים מסר, איך מנגישים דברים, מידע לעובד חדש. אז בעצם הכדור צמר הזה שנקרא, לא מבינים מה קורה פה, הפך להיות צוות ומחלקה שמתפעלים את הדבר הזה. עוד דוגמה זה למשל כל העולם של תכנון ואסטרטגיה. זאת אומרת, ממש כשהגעתי לארגון, דיברו איתי הרבה על איך מתכננים, ואיך בונים אסטרטגיה, וממש באותה תקופה קראתי איזה ספר על OKRs, שזו מתודולוגיה תכנון, שהרבה חברות גדולות עובדות בה, וזה באמת היה לפני 3 שנים, זה לא היה כל כך מצ'ור.
כן, זה החדשני עוד
בארץ, בדיוק, כן. ממש נדלקתי על זה, ואמרתי גם למנהלים שלי, בואו וננסה להטמיע את הדבר הזה בארגון, ואני אומר, רגע, נפתח סוגריים, ואני אגיד לזכות סייבר ריזן, זה ארגון שאחד הווליוס שלו זה ever evolving, הוא מלמד אותך כל הזמן, מעודד אותך לנסות ולטעות, ואומר לך, קדימה, יאללה, בוא תאתגר את עצמך, המקסימום נעשה איזה פיבוט, נתפתח מזה. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים שחייה בהתכתבות.
כן.
אמרו לי, רוצי, בואי נבנה את זה. תוך 3 חודשים הייתי באופסייט, הנהלה בבוסטון, והתחלנו לבנות תשתית אסטרטגית.
לא לומדים שחייה בהתכתבות. זה יכול להיות הטיפ סיום, אבל את עוד חייבת לנו הטיפ סיום.
רשמתי לעצמי.
אז עם כל היזמות, ובאמת זה שאין את זה איזשהו, זה לא מובנה, אין job description, אז אני שואל את עצמי, איך את יודעת שאת מצליחה בתפקיד? זאת אומרת, מה המדד להצלחה בתפקיד כזה?
אז אני חושבת, בעיניי, וזו תפיסת העולם האישית שלי,
כן.
אני מניחה שאם תדבר עם אנשי ביזנס אופס בארגונים אחרים, הם יגידו לך דברים אחרים.
Yes.
אבל אנחנו צוות של תשתיות, וכשאתה בונה תשתית, באמת ראשונית, ואחר כך יבואו אנשי מקצוע מדהימים, שישייפו אותה וישפרו אותה, אבל כשאתה בונה את התשתית הראשונית, אתה צריך שהיא תחזיק. זאת אומרת, אתה צריך שבסוף הארגון ירצה לצרוך אותה, ולהשתמש בה. כלומר, גם אם מחר עדי לא תהיה בארגון, או המחלקה שלה, הארגון עדיין יבין וירצה להשתמש בדברים, ובמובן הזה אני גם חושבת שאנחנו מחלקת ביזנס אופס כזו, שמאוד אוהבת את הארגון, ומאוד משתדלת ככה לרוץ איתו ביחד ולהחמיא למחלקות השונות, לאנשי האופרציות השונים, לראות איך מחברים אותם ועובדים איתם. אז במובן הזה אני חושבת שההצלחה היא
הבנייה של הבסיס.
של הבסיס, ויכולת ההישרדות, ואני אומר בכנות שיש דברים שעשיתי, ופחות שרדו, ובסדר, ever evolving.
זה בדיוק מעלה לי את השאלה, אני עכשיו באמת business operations, אצל עדי, במחלקה.
זה כיף לך.
כיף לך. הלכתי ובאמת ראיתי את הפרויקט של הפיתוח, שגייסים המון מפתחים, וראיתי את המנהל מוצר, והחלטתי שבאמת צריך פה תשתית של, של תובנות, של דאטה. איך אני מתמחר את הדבר הזה? איך אני עושה בעצם תיעדוף לזה? את מי אני צריך לשכנע? איך אני לוקח את הדבר הגדול הזה, את הבעיה הזאת, ובעצם לוקח אותה קדימה?
אז אני כן אומר שכשיצאנו לדרך עם כל הדבר הזה שנקרא ביזנס אופס, זה גוף באמת מוזר, וגם לארגונים קצת קשה להבין בהתחלה מה אנחנו עושים, אוקיי? זאת אומרת, אני בטוחה שיש אנשים בסייבר ריזן ששומעים את הפודקאסט כדי להבין מה לעזאזל עדי עושה. כן, כן, גדול. אתם, אני יודעת מי אתם. אבל
לא רק סייבר ריזן, כל המאזינים רוצים
כן,
להבין מה
אימא,
זה.
כן, אימא, אני שומעת, אני יודעת שאת פה, תקשיבי טוב. אבל אבל בעצם, כשיצאנו לדרך, באנו לאנשים, והיינו עם כל מיני רעיונות, ולא כל כך הבינו. אבל אני חושבת שעם הזמן, גם כשהצוות הזה, שהוא גלובלי, עם המון אנשים סופר ביצועיסטים, התחיל להראות שהוא יודע לעבוד, והוא יודע to get shit done, אז התחלנו פתאום לקבל בקשות מכל מיני מקומות מהארגון. זאת אומרת, יצרנו איזושהי מערכת של שותפויות עם סטייקולדרים שונים בארגון. אז יכול להיות שאני אדבר עם סמנכ"ל הפיתוח שלנו, והוא יגיד לי, וככה בשיחה של בריינסטורמינג, זה יבוא פתאום ממנו איזה משהו כזה. או עם סמנכ"ל המוצר, גם הפרויקט הזה עכשיו, שייפתי אותו אחרי שיחות של עם באמת עשרות אנשים בארגון, כדי לדייק את פונקציית המטרה. כי כן, אתה יודע, אתה אוהב להגיד דאטה, אפשר לשים מלא דשבורדים ועצים, וזה, ניסינו להבין מה היער שלנו, ומה באמת, איך נוכל לפתור בעיה ארגונית שכואבת, ולקחת את זה משם.
אז בסופו של דבר, באמת הבנתם מה הייתה הבעיה, מה צריך לעשות, האם הביזנס אופס גם עושה את זה בפועל, או שהוא ממנה אנשים כדי לעשות את זה?
אז זו שאלה טובה, וזה מאוד תלוי בפרויקט, בסדר? יש פרויקטים שאנחנו עושים end-to-end, זאת אומרת, ציינתי קודם מחלקות של באמת, של תכנון ואסטרטגיה, של ניהול פרוגרמות, מחלקות שהן pure business ops, ויש פרויקטים שאתה בעצם, אם תיארתי קודם איים של דאטה, אז אנחנו תדמיינו את כמו צינור בין האיים האלה, אנחנו עוזרים למחלקות לייצר את הצינור, ואנחנו נעשה לזה אינקובציה, אנחנו קצת מייצרים איזושהי חממה לתחילת הדרך, ואחרי שזה יהפוך למציאות ונייצר שגרות של דאטה, זה דברים שאנשי אופרציה מאוד יודעים, מתי זה לא חופר להראות את הדאטה, מתי אתה לא מתיש את הארגון, איזה דאטה מעניין להראות, איך אתה משלב את זה לדברים, אתה מייצר את זה כמשהו שהוא סימלס, שהוא גם ככה כן. משתלב עם הזרימה הארגונית.
ברגע
לא
שהילד לומד ללכת, אז את יודעת שאת
באמת,
במקום טוב.
שוב, זה תיארתי לכם פרויקט שהוא בחיתוליו, אבל יום יבוא ואני אשחרר את כלב הנחייה הזה, ואמשיך הלאה.
גדול. טוב, אז נעבור לשאלה קצת אישית, והרבה פעמים אני משקר ואני אומר, וואו, איזה תשוקה יש לך בעיניים, וכו' וכו', כדי להרים למאזינים, אבל עכשיו אני באמת רואה ושומעים תשוקה של, באמת, שאת נהנית לדבר על העבודה שלך, אז אני אשאל אותך, אחרי כל ההקדמה הזאת, למה בחרת בתפקיד הזה?
אז קודם כל לא בחרתי בתפקיד הזה. אני חושבת שכבר בראשית הדרך, ככה תיארתי לכם, את עצמי רצה בסין, בין כל מיני מחלקות, ומבינה איך מוכרים, ואיך מייצרים, ואיך משווקים. ובכל חדר ישב איש מקצוע, עם כל מיני סינים שהם אנשי מקצוע, ואני רצתי בין החדרים, ונורא קינאתי בהם, שהם מומחי התוכן. ועם השנים למדתי שזה האקספרטיז שלי. זאת אומרת, זו היכולת שלי.
זה המקצוענות שלך.
אני טובה לרוץ, ביכולת לרוץ בין החדרים, ולבנות סיפור, ולחבר כל מיני דברים שלא מדברים בהכרח באותה שפה. וזה, קודם כל ההבנה הזו נפלה עליי אחרי שנים, שגם ניסיתי להיות מקצוענית בדברים מסוימים, ושיאמם לי. ואני חושבת שהיום בעולם שלנו, זה באמת ערך גם לארגונים שהוא סופר סופר חשוב, והיכולת הזאת לבצע אינטגרציות, חיבורים, לעזור למחלקות שונות לדבר בשפה אחת, לחבר אותם ביחד לעבר כל מיני פרויקטים שותפים. זה בגדול, ואני כן אגיד שבעצם לא הייתי בהייטק, הייתי בחברה גלובלית שעסקה באגרו, בחקלאות, בסדר? וכשהגעתי להייטק, אז אמרתי, שככה חשבתי על זה, אמרתי, מה אני אעשה? פרודקט, זה, אפילו לא, לא מספיק הכרתי את הטרמינולוגיה.
לא היית הדשא של השכן.
בדיוק, והנה הרמתי לכם להנחתה, וזו הסיבה שהביאו אותי. אז אני חושבת שאפילו לא הכרתי את העולם הזה, ואתם יודעים, כל הכוכבים הסתדרו, והגעתי לתפקיד הזה בחברה באמת מדהימה הזו.
אז לא בחרת התפקיד, התפקיד בחר בך, זה מה שאני מבין.
לא בדיוק, כי אני כן חושבת שהייתי מאוד מאוד מדויקת ביני לבין עצמי.
כן, חיפשת
על צוחק. על היכולות שלי, ואז ניסיתי לראות מה קורה שם בעולם הזה, שנקרא הייטק, שיכול להתחבר, אבל באמת באמת התמזל מזלי במובן הזה.
קול. אז קצת דיברת על איך הגעת לתפקיד, אז כבר לא נדבר על זה, אבל נגיד מה לדעתך צריך כדי להגיע לתפקיד, איזה יכולות, איזה רקע צריך כדי להגיע לתפקיד הזה?
אז אני חושבת שכן יש את העולמות המקצועיים של ביזנס אופס, זה הרבה פעמים, שוב, זה מאוד תלוי באיזה פונקציה. יש אנשי אנליטיקס, יש אנשי אסטרטגיה, יש אנשי ניהול פרויקטים, וזה, והרבה פעמים אנשים שמגיעים לביזנס אופס, מגיעים מהאופס המחלקתיים. כלומר, הם עשו איזשהו תפקיד בסיילס אופס, או ב-R&D אופס, וכל מיני במחלקות, והם רוצים לעשות משהו שהוא חוצה חברה.
חוצה, בדיוק.
אבל אני כן אדגיש ואומר שהיכולות הרכות, אין אולי הדבר המשמעותי ביותר בעיניי. כלומר, יש את הדבר הזה של להוביל או להניע אנשים ללא סמכות, שזה סופר סופר חשוב, כי בעצם מה שאנחנו עושים הוא ניג'וס קצת, כן? אתה בא לאנשים ורוצה לייצר תהליכים, ורוצה להניע אותם לעבר מטרות, אז היכולת הזאת לרתום אנשים, וגם לספר להם את הסיפור, ולראות את הדברים בצורה אסטרטגית, ולהגיד להם, בואו, אני איתכם, לכו איתי דרך, זה באמת יכולת מעולה. אני חושבת שהיכולת לסגשג ולפרוח בעולם שהוא חסר צורה מוגדרת.
כן, קצת חסר ודאות כזה. כן. מה עושים אחר? איך בדיוק? נראית המשימה?
אז זה מאוד, אז זה באמת, גל מהצוות שלי אומר לי לפעמים, אני מתחיל את היום, אין לי מושג איך הוא ייגמר. וזה,
משהו
וזה הדבר האדיר, אבל הוא גם צריך איזה חוסן.
האם אפשר להגיע לתפקיד הזה בעצם בלי ניסיון, או שזה משהו שבדרך כלל מחפשים איזשהו ניסיון מוגדר?
אז שוב, זה באמת תלוי בארגון ובחברה, וגם אני חושבת במצ'וריטי של צוות הביזנס אופס. זאת אומרת, אם באמת בתחילת הדרך אנחנו היינו מין קולבויניקים, אז אנחנו הולכים כן יותר לעולמות מקצועיים. נגיד עכשיו, התחלנו ככה להניע את הפרויקט של הדאטה, אז אני, כן, אני אחפש אנליסט. עם איזושהי, עם כל היכולות הרכות שדיברתי עליהן. וכן יש רקע של ניהול פרויקטים, של אסטרטגיה, זאת אומרת, זה יכול להיות כל אחד מהעולמות האלה, באמת תלוי באיזו משרה, וכאמור, יש את הצבע של התפקיד שאנחנו תמיד מחפשים, אתם יודעים, לפעמים אנחנו מראיינים מישהו, ותוך 10 שניות אנחנו ככה מעננים לעצמנו, ואנחנו אומרים, היא משלנו, זה הטיפוס, וזה באמת בצוות שלנו אפשר לראות הרבה אנשים שמגיעים מהפיתוח, או מהפרודקט, או ממשרד ראש הממשלה, מכל מיני מקומות, והם
שיש להם את האקס פקטור של כל היכולות הרכות שדיברת עליהן.
בול.
טיל. אוקיי, אז ביזנס אופריישן, דיברנו עליו ממש בהרחבה בסייבר ריזן. האם ביזנס אופריישן בחברות אחרות ממה שאת מכירה דומה, שונה, לדעתך?
אז אני רואה בחברות שונות, אני כן אגיד שזה מאוד מעניין, כי אנשי ביזופס הם מאוד אוהבים לשוחח עם אנשים אחרים ולהתייעץ, וזו מין קהילה פורמלית שהיא סופר פתוחה. אני חושבת שיש המון עיסוק, כן, בעולמות של אנליטיקס, של בניית תהליכים, של בניית תשתיות, של פרויקטים חוצי חברה. וכאמור, זה מאוד מאוד משתנה לפי הגיל של החברה ולפי גם אצלנו, מה שמאוד כיף זה שההנהלה, היא נותנת מנדט לצוות לפלמינגויים הכתומים האלה, ואומרת להם, יאללה, do your thing, אז זה גם מאוד מאוד קשור, היכולת של הביזנס אופס להשפיע.
אז בעצם אם אני בא לחפש את התפקיד הזה באיזושהי חברה מסוימת, מה שאני אשאל זה, מה החברה עברה עכשיו, כמו האם גיוס גדול, לא גדול, מה שלב המוצר, דברים כאלה, זה מה שבעצם יגדיר לי את אופי התפקיד בחברה?
אני חושבת שזה גם הגיל של החברה, זה הרבה אפשר להבין ולדבר עם אנשים על התרבות, על ההנהלה, על כן, על הצמיחה. אני חושבת שהגיל הזה של חברות שנמצאות בגיל ההתבגרות, זה מאוד מעניין ומרתק, כי אתה יכול, מצד אחד, אתה יכול להשפיע על המון אנשים, ומצד שני, אתה ממש מטביח אותם בארגון.
על משהו שישאר for long.
שזה אדיר. זאת אומרת, אני הייתי בקורפורייט, חשבתי שאני אהיה לנצח אשת קורפורייט. ועכשיו, באמת, אני כל כך אוהבת את הדבר הזה, של היכולת שלך לבוא לחברה ולעזור לה, לעצב את עצמה, ובאמת לעשות איזשהו אימפקט ארגוני. אז במובן הזה, אדיר, בואו לסייבריזן.
יס. סופר מעניין, ועכשיו אנחנו נעבור ככה בחטף לפינה שאנחנו הכי אוהבים, פינת המאני טיים, שבה ליד ייתן לנו קצת סקירה על המאני בארגון ובתפקיד.
אז באמת ככה חברת ג'ולט, שהיא באמת אקדמיה לתפקידים בהייטק, עושה פה תסקירי שכר מאוד מאוד טובים, אז לקחתי איזושהי כתבה שלהם, והם אומרים שבאמת תחום האופרשן זה נמצא בצמיחה, וכך עולה מרעיונות שהם עשו עם ביזנס אופרשנס, וכן ממידע באינטרנט כמובן. יותר ויותר ארגונים מבינים שהתפקיד מאפשר אישור קו בין המחלקות ועיול משמעותי של כלל האופרציות. דבר המביא לרווחים יותר גבוהים ופעילות שוטפת בכל המחלקות בחברה. בדיקה מטעם מחלקת העבודה של ארצות הברית סופה שבעשור הקרוב תהיה צמיחה של 5.8% בביקוש לאופרשנס, ושהיא תביא איתה 143,000 משרות נוספות בתחום. לא מעט. בנוסף, אותו דוח מראה שתפקיד הביזנס אופס מדורג במקום ה-11 מתוך 29 בדירוג העבודות הטובות ביותר בתחום העסקי. הדירוג מתבסס על גורמים כגון אפשרויות קידום, אחוזי אבטלה, עבודה מגוונת ואיזון בין חיים אישיים ומקצועיים. מי לא אוהב work-life balance? בדיוק. גם בהיבט הזה, לאופי המגוון של התפקיד יש המון השפעה, מה שיוצר קשת רחבה של אפשרויות שכר. ובגלל זה עשיתי את כל ההקדמה הגדולה הזאת. גורמים שעשויים להשפיע על השכר הם גודל הארגון, מספר שנות הניסיון של העובד, השכלה ותארים, רקע תעסוקתי וכישורים מקצועיים. בנוסף, מכיוון שתחום האופרשנס לא קיים זמן רב בעולם ההייטק, הנתונים הזמינים בטבלאות שכר מעטים מאוד, וכן מציגים טווח רחב של שכר, כפי שתראו במה שאני יכולה להגיד לכם. באופן כללי, תפקיד הביזנס אופס קיים בארגונים מכל הסוגים, אך בהייטק השכר בו גבוה משמעותית מתחומים אחרים. שכר חודשי של סמנכלי תפעול בהייטק יכול לעמוד על בין 28 ל-40 אלף שקל, ואף 45 עד 50 אלף שקל בארגונים גדולים מאוד. זאת אומרת שזה וואו, כאילו יש פה מנהן מאוד מאוד גבוה. נתונים שאספו ממספר טבלאות שכר באתרי משרות ישראלים מציגים את דווחי השכר המשוערים הבאים. ללא ניסיון, או ניסיון מועט, השכר הוא בין 11 ל-15 אלף שקל בחודש, לאחר מספר שנות ניסיון הוא בין 16 ל-20 אלף שקל בחודש, ותפקידים בכירים הם בין 23 ל-40 אלף שקל בחודש. אתוסיה, חברת השמה להייטק וביוטק, המספקת בין השאר טבלאות שכר לתפקידים שונים בתחום, מציגה את התוצאות הבאות מסקר שכר שערכה מעודכן ליוני 2021. בין 1 ל-4 שנות ניסיון, השכר הוא בין 23 ל-28, בין 5 ל-8 שנות ניסיון תפקיד השכר הוא בין 25 ל-30, ו-9 פלוס זה 30 עד 35 אלף שקל.
איזה פינה.
בום.
מני, מני. קול, ועכשיו אני חוזר אלייך, עדי, שתתני לנו ככה איזה טיפ לסיום, ככה שהמאזינים יעברו לפרק הבא ויגידו, וואו, איזה טיפ, אני חייב לשמוע עוד פרק.
אוקיי, אז אני אפנה את הטיפ דווקא למי מביניכם שלא נמצא בהייטק וחושב ורוצה לבצע את המעבר הזה ושואל את עצמו ושואלת את עצמה, איך לעזאזל אני עושה את זה. אז בתור מי שביצע את המעבר הזה לפני כמה שנים, אני חושבת שיש ערך מאוד משמעותי בלהבין מי אתם ואתן, ומה היכולות שלכם, ומה אתם מביאים לשולחן, ולבוא בגב באמת זקוף, עם כל הערך המוסף שרכשתם במשך כל השנים, בכל הניסיון שלכם, ובאמת אני חושבת שאני מסתכלת על כל הדברים שעשיתי באדמה, לא ידעתי לקרוא לזה ביזנס אופס, אבל בהרבה מובנים זה מה שזה היה, זה כן. היה דאטה ופרויקטורה ואסטרטגיה וניהול תהליכים והובלת שינוי. אז יש הרבה טרמינולוגיה, אבל אני חושבת שדווקא במקצועות האלה, שיש בהם הרבה מקום לאיכויות הרכות, בואו, ורק אני אגיד מהצד השני, גם סייבריזן בא ובא אליי בראש פתוח, אז אני גם אמליץ לארגונים לבוא ולתת יד לאנשים המוכשרים האלה ולאנשים המוכשרות האלה לעבור את המשוכה הזו.
מדהים. אני חושב שזה מדבר להרבה מאוד אנשים, גם הייטק עם הזמן ככה מתפתח גם בעולם וגם בארץ, והולך לכיוונים של עוד ועוד עובדים, ומן הסתם גם עובדים שלא עובדים בהייטק, יעבדו בהייטק, אז טיפ פגז. נעבור בזריזות על התובנות, אז אהבתי ככה שדיברת על זה שביזנס אופ צריך להיות לו כמה רקעים, והוא גם כזה פרויקטור, והוא גם אנליטי, והוא גם מתעסק בפן האסטרטגי וכל הדברים האלה. אהבתי ממש שהגדרת את זה שההצלחה של התפקיד זה שלא צריכים אותי יותר. בניתי תשתית ביזנסית טובה, העסק ככה רץ קדימה, ולפחות בדבר הזה שבניתי כבר לא צריכים אותי. יזמות בתוך הארגון, שזה משהו שאני ממש מתחבר אליו, ובכל תפקיד שאני עושה, אני גם משתדל ממש ליזום ולצאת מחוץ לקופסה, ואני חושב שזה משהו מאוד חשוב גם כשלאנשים יהיה פתיחות לזה, וגם לחברה שתהיה פתיחות לזה. וזהו, בעצם סיימנו ככה את הפרק עם התובנות. איך היה לכם כיף?
וואו, היה לי מה זה כיף, באמת.
תדוג. סבבה, אז פרק נוסף הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, ללינקדאין שלנו, שבו אנחנו מפרסמים ונפרסם את כל הפרקים הבאים, את כל הטיפים, רוצים לשמוע אתכם, תגובות, כמו שאמרנו, 5 כוכבים פה, פולוינג שם, ואני רוצה להגיד תודה רבה, תודה רבה לעדי.
תודה לכם.
תודה רבה לליאד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן, נתראה בפרק הבא.